כן, אז אנחנו פרק שישי, סימן נ"ח. זה המשך הסוגיה, הסוגיות, הדרשה שאנחנו עוסקים בהם בשבועות האחרונים. ביחס לפסוק בהדרכה צלח אורחב על דבר אמת וענוות צדק ותורך נראות ימיניך, שרב נחמן בר יצחק אמר, זוכרים דברים לדברים שנאמרו בימינה, בהתחלה נאמר אם עושים כן זוכים לתורה שניתנה בימין, ורב נחמן בר יצחק אמר זוכים דברים שנאמרו בימינה של תורה. דאמר רבא ברב שלה ואמרי לה, היו כאלה שאמרו שאמר רב יוסף בר חמה, אמר רב ששת, מהי דכתיב אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אלא בימינה אורך ימים איכה עושר וכבוד ליכה. מה זה המצב שבימינה אתה רק מקבל אורך ימים אבל עושר וכבוד אין, אלא למימינים בה אורך ימים איכה וכל שכן עושר וכבוד, ולמסמילים בה עושר וכבוד איכה אורך ימים ליכה. אבל למסמילים בה אז יש עושר וכבוד אבל אורך ימים אין. מסביר הרב, דאמר רבא ברב שלה ואמרי לה, אמר רב יוסף בר חמה, אמר רב ששת, מהי דכתיב אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, אלא בימינה אורך ימים איכה, עושר כבוד ליכה, אלא למימינים בה אורך ימים איכה, וכל שכן עושר וכבוד, למסמילים בה עושר וכבוד איכה, אורך ימים ליכה. המגמות העליונות ההולכות ומושקפות בבירותן והוד קדושתן, כל מה שאדם הוא מנסה את נשמתו יותר אל ההוראה הרוחנית העליונה, הן מגדילות את מהות החיים, מאדירות את החפץ לחיים, כדי להוציא אל הפועל את החפצים הנעלים והנשגבים, המתפרצים בלב מכוח הנשמה העליונה, המזרח התמיד באורות עליונים על העוסק בתורה לשמה, הפונה לימינה ולעומק מגמותיה. כל מה שהרעיונות הם יותר גדולים וצריכים יותר כוח ואומץ והכשר רב של זמן להוציאה מלפועל להצלחת העולם כולו, כן מתארך עוז החיים והחיים מושפעים בעריכותם, והאמצעיים להוצאת המגמות אל הפועל שהם העושר והכבוד הם באים עמם. אמנם ההוצאה אל הפועל את תכליתה של כללותה של תורה נעשית גם כן על ידי עזרם של כל העוסקים בה, גם אם לא באו עד למרום הזיכוך של הדעה והמידות, כי בצירוף כל המרחיבים גבולה של תורה היא מתגדלת והרוחניות העליונה מתהדרת, ועל ידי זה מתרוממים במעלתם העליונה, היחידים הראויים לזה. על כן גם המסמילים, אם שאין התכלית בידם, אין מחשבתם קשורה אל מגמה קבועה אצילית להגשימה בחיים ובפועל באופן שרעיונם הרוחני יהיה למקור אורך ימים, אבל עושר וכבוד, כמה שהם אמצעיים אל הכללות של הוצאת הטוב הרוחני הכללי אל הפועל, ראוי להם. אבל למימינים ראויה המתת של רכישת האמצעים שיוצאת אל הפועל בתכונתה החומרית, וקל וחומר עצמות התכונה של הובלת הדברים למכונם, הדורשת עצם אריכות החיים, כדי שיהיה מטבע שלהם מספקת להיות נקבעת יפה בחותם החיים הכלליים לרוממם ולקדשם, שזהו עיקר מגמתם של המאמינים, העוסקים בתורה לשמה ומצפים לאורה, אורך ימים איכה וכל שכן עושר וכבוד. דאמר רבא ברב שאלה ואמרי לה, אמר רב יוסף בר חמה, אמר רב ששת, מהי דכתיב אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אלא בימינה אורך ימים איכה עושר וכבוד ליכה? לא יכול להיות, אלא אתה מוכרח להסביר שלמיימינים בה אורך ימים איקה, יש, וכל שכן שיש עושר וכבוד. ולמסמילים, למסמילים בה עושר וכבוד אומנם יש, איקה, אבל אורך ימים ליקה, אין. המגמות העליונות ההולכות ומושקפות בבהירותן והוד קדושתן. כל מה שאדם הוא מנסה את נשמתו יותר אל האורה הרוחנית העליונה, הן מגדילות את מהות החיים, מאדירות את החפץ לחיים, כדי להוציא אל הפועל את החפצים הנעלים והנשגבים המתפרצים בלב מכוח הנשמה העליונה המזרחת תמיד באורות עליונים על העוסק בתורה לשמה, הפונה למינה ולעומק מגמותיה. המגמות העליונות ההולכות ומושקפות בבהירותן והוד קדושתן. המגמות העליונות של התורה. המטרות שהתורה חותרת לגלם אותם, ליישם אותם, להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. המגמות העליונות ההולכות ומושקפות בבהירותן והוד קדושתן. כל מה שאדם מנסה את נשמתו יותר אל האורה הרוחנית העליונה, כלומר אל המגמות העליונות שהם האורה הרוחנית העליונה, אז ככל שאדם מנסה את נשמתו יותר, מנסה את מרכז חייו, את כל אישיותו, הוא מקשר יותר אל המגמות האידיאליות העליונות, כאשר הן מושקפות, הן נתפסות בצורה בהירה, בערך המוסף הקורן מערכן העצמי מהוד קדושתן. אז כל מה שאדם מנסה את נשמתו יותר אליהם, הן מגדילות את מהות החיים, הן נותנות ערך לחייו של המנסה את נפשו, המנסה את כוחות חייו אל המגמות האלה. אז זה עושה את החיים שלו לחשובים, למשמעותיים, לרבי ערך. הן מגדילות את מהות החיים, הן מאדירות את החפץ לחיים, כדי להוציא אל הפועל את החפצים הנעלים והנשגבים המתפרצים בלב מכוח הנשמה העליונה, המזרחת תמיד באורות עליונים על העוסק בתורה לשמה, כלומר, הפונה לימינה או לעומק מגמותיה. ככל שאדם קשור בשאיפות האידיאליות, ככל שהקשר שלו הוא נובע מהתבוננות, מהשכלה, מהשקפה בהירה על התוכן, על הרעיון, על האידיאל שבמגמות העליונות של התורה. ממילא הוא קשור למגמות האלה נפשית. זו מסעת נפשו, זו התרוממות רוחו, זו שאיפת נשמתו, ומתוך כך מתגבר אצלו לא רק תודעת החשיבות הכללית של החיים, הרצון לחיים כתוצאה מזה. מאחר שחיים זה דבר כל כך חשוב, מה עושה את החיים לחשובים? כי אפשר באמצעות החיים לגלם את המגמות האידיאליות האלה של ימינה של תורה, של האידיאלים העליונים, החפצים הנעלים והנשגבים. ליבו מלא תחושת ייעוד ותודעת האפשרות לגלם בחיים הממשיים את הערכים, את המגמות, את המטרות הנישאות. ומתוך כך החיים הם מאוד יקרים, כי וגם חבל על החיים, כי ככל שיהיה לו יותר חיים, כך הוא יוכל לגלם יותר את שאיפות חייו, את מגמות חייו, להתקרב יותר אל הגבהים, אל המטרות הנישאות, שמן הסתם, כדי להגשים אותם, מאחר שמגמות כל כך יקרות, כל כך נפלאות, כל כך נשגבות, מן הסתם צריך לא רק כמה רגעים, כי דברים שקל להשיג אותם בדרך כלל הם זולים. הם זולים ופחות חשובים. זה לא לגמרי נכון מה שאני אומר, אבל ביחס למטרות החיים שנותנות לחיים את ערכם הרוחני בעולם הערכים, אז סביר שהמטרות הגבוהות של ימינה של תורה בטח, זה לא מטרות שקל להשיג אותם. כי אם היה קל להשיג אותם, כולם היו משיגים אותם. ואם הם היו כל כך מושגות, אז גם זה לא היה כל כך יקר, לא היה כל כך נשגב. אבל המטרות, המגמות העליונות, ההולכות ומושקפות בבהירותן ועוד מדשתן, מן הסתם צריך הרבה איכויות לבנות בחיים כדי לגלם אותן. ומתוך כך, זה מחולל באלה שהם נאמנים למגמות האלה, את אהבת החיים, את חפץ החיים, את הכרת יקר החיים. יש ביטוי כזה ביערות דבש של רבי נתן אייבשיץ, אין יקר בנבראים מן הזמן. כי הזמן זה הדבר הכי יקר, כי בזמן אתה יכול לעשות הרבה דברים. בזמן אתה יכול לממש את הזמן למטרות הכי עליונות. קיצור, הזמן בידך. וככל שיהיה הזמן רב יותר, לאיש יש לו מגמות מאוד נעלות, אז הוא יוכל יותר להגשים אותם. על כן חפץ החיים מתאדר אצלו. המגמות העליונות הן מגדילות את מהות החיים ומאדירות את החפץ לחיים. ולמה הן מאדירות את החפץ לחיים? כדי להוציא אל הפועל את החפצים הנעלים והנשגבים המתפרצים בלב מכוח הנשמה העליונה, כאשר הנשמה מתרוממת מתוך השקפתה אל המגמות העליונות של התורה. מכוח הנשמה העליונה, המזרח התמיד באורות עליונים על העוסק בתורה לשמה. ויש לנו פה הגדרה, מה זה עסק בתורה לשמה? כלומר, לפנות לימינה של התורה, מה זאת אומרת לפנות לימינה של התורה? כלומר, לפנות לעומק מגמותיה. מי שלומד תורה כי הוא מעוניין לגלם את עומק מגמותיה של התורה, זה נקרא לימוד תורה לשמה. ומי שהוא לומד תורה לשמה, הוא פונה לימינה ולעומק מגמותיה. אני מפרש את הוו הזאת לא כוו החיבור, אלא כוו הביאור. לימינה, כלומר, לעומק מגמותיה. ולעומק מגמותיה, אותו דבר. כל מה שהרעיונות, יש פה טעות בעריכה, אין צורך בהפסקה הזאת שנפלה פה בטעות. צריך להיות רציף, כי המשפט הבא הוא המשך המשפט הקודם. כל מה שהרעיונות הם יותר גדולים וצריכים יותר כוח ואומץ והכשר רב של זמן להוציאם אל הפועל, הצלחת העולם כולו, כן מתארך עוז החיים, החיים מושפעים בריחותם. והאמצעים להוצאת המגמות אל הפועל שם העושר והכבוד הם באים עמם. הסביר לנו הרב בנשימה אחת למה העושה בתורה לשמה זוכה גם לאורך ימים וגם לאושר וכבוד. כי מאחר שהוא נאמן לשאיפות האידיאליות של התורה, למגמות העליונות, ככל שהרעיונות הם יותר גדולים, אז הם מצריכים יותר זמן לצורך הגשמתם. וכמו שהסברנו מקודם בעל פה, שסביר שדברים יקרים הם נדירים, ומתוך כך, כדי להכשיר את המציאות העצמית ומגמותיה של התורה, הם לעולם לא רק בשבילך עצמך, בשביל האדם הפרטי. התורה היא בראש ובראשונה, היא תורת העם. היא תורת העם, היא אולי תורת האנושות, או תורת ההוויה כולה. על כל פנים, מגמותיה של התורה הם קודמות לעולם, הן הולכות ומקדמות את העולם כולו, אז מן הסתם צריך את ההיסטוריה כולה בשביל לגלם אותם. ומכל מקום, מישהו אכפת לו ממגמותיה של התורה, הוא קשור אליהם במסעת נפשו, ברוממות שאיפותיו, זה גורם לכך שהוא מאוד אוהב את החיים ורוצה אותם, צריך את החיים, כדי שיוכל לגייס את כל המשאבים האישיותיים שלו למטרות האידיאליות שהוא כל כך נושא נפשו אליהם. התורה אומרת, זאת אומרת, הפסוק אומר, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, כן, כשישנם בהתאם למגמת חייו של האדם, אז גם גורל חייו מתעצב. ישנה השפעה, ישנה איזה קורלציה, איזה מתאם בין שאיפות חייו של האדם ובין גורלו, המאורעות שלו. וככל שאדם הוא באמת שייך לערכים יותר גבוהים, אז זה מועיל לכך שהאמצעים שהערכים הגבוהים צריכים אותם כדי להתגלם, כדי להתממש, כדי לצאת אל הפועל, אז ימצאו לה אמצעים האלה. ועל כן ימצאו לו אמצעים של אורך ימי וגם האמצעים של עושר וכבוד. כי כל אלה הם נצרכים כדי להצליח יותר, לגלם את המטרות העניונות, הגדולות של התורה. כל מה שהרעיונות הם יותר גדולים וצריכים יותר כוח ואומץ וחשב רב של זמן להוציאם אל הפועל להצלחת העולם כולו. כשהרעיונות גדולים צריך הרבה מאמצים והרבה כישרונות והרבה זמן והרבה עבודה כדי להוציאם אל הפועל להצלחת, לא הצלחה אישית בלבד, אלא למען הצלחת העולם כולו. אז ככל שהרעיונות הם יותר גדולים, כן מתארך עוז החיים. מי שקשור לשאיפות האלה, הוא קשור לעוצמות חיים יותר גדולות. ועוצמת החיים הזאת מתגלה בשני אפיקיה. קודם כל, החיים מושפעים באריכותם, אז יש אורך ימים. ויש לאדם יותר זמן כדי לממש את שאיפותיו בחיים. והאמצעים להוצאת המגמות אל הפועל, שהם העושר והכבוד, עושר וכבוד, אלה שני אמצעים מאוד חשובים בתור גורמי השפעה חברתית. חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. ועשיר יענה הזאת. העושר הוא נותן בחברה, הוא נותן שער לכך שהרושם של האיש המשפיע, שמעוניין להשפיע, שיש לו תכנים להשפיע, הוא יוכל להשפיע. והכבוד, אותו כנל, אותו דבר. כשהחברה מתייחסת בכבוד אל הדמות, אז דבריו נשמעים. חוכמת המסכן, זויה. המסכן, אם לא מכבדים אותו, אז אם האיש לא מכובד, אז דבריו אינם מכובדים. ואיש שהחברה מעריכה אותו, אז היא מתייחסת בצורה משמעותית לדבריו. אז זה חשוב לאיש שהשאיפות העליונות של התורה הן מסעת נשמתו, שיהיה לו עושר וכבוד, כי באמצעות זה הוא יוכל להשפיע את מגמותיה של התורה על העולם כולו. אז יהיה לו. יהיה לו גם אורך ימים, יהיה לו גם עושר וכבוד. אמנם, ההוצאה אל הפועל את תכליתה של כללותה של תורה נעשית גם כן על ידי עזרם של כל העוסקים בה. גם אם לא באו עד למרום הזיכוך של הדעה והמידות. כי בצירוף כל המרחיבים גבולה של תורה היא מתגדלת, והרוחניות העליונה מתעדרת, ועל ידי זה מתרוממים במעלתם העליונה היחידים הראויים לזה. עד עתה דיברנו במימינים. מימינים, כלומר, המימין בתורה הוא העוסק בתורה לשמה, לעומק מגמותיה. יש כאלה שאינם מתעלים בהשקפתם הבהירה עד תפיסת עומק מגמותיה של התורה. ומכל מקום, גם בלא הבנת עומק מגמותיה או עמידה על מטרותיה, מכל מקום יש להם איזה הלוך נפש עם התורה. אמנם לא בגובה, לא השכלי ולא המוסרי העליון, אבל מכל מקום, בפועל, גם הם עוסקים בתורה. יהיה אשר יהיה מטרת עיסוקם בתורה. אבל עצם זה שהם מוצאים את עצמם עוסקים בתורה, אז בגדול זה מועיל למגמותיה הכלליות הימניות של התורה. המגמה התכליתית העליונה של התורה היא תתממש על ידי שהתורה תהיה בעולם. וכל מי שעוסק בתורה, בכל דרך של עסק בתורה, מה שאני אומר פה זה לא לגמרי מדויק, אבל לצורך מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, היא רצון כאילו זה מדויק. אז כל מי שעוסק בתורה, בכל דרך שעוסק בתורה, אז הוא מסייע. הוא מסייע למגמה הכללית של התורה. ועל כן, ההוצאה אל הפועל, את תכליתה של כללותה של תורה, היא נעשית גם כן על ידי עזרם של כל העוסקים בה. גם המסמילים בה, גם אם לא באו עד למרום הזיכוך של הדעה והמידות, הם לא בהירי שכל כל כך, ולא בהירי מוסר כל כך. לא זיכחו כל כך, אבל מכל מקום קשורים לתורה. והם עוסקים בתורה. וכל העוסקים בתורה, הם מועילים למגמותיה של התורה. סוף דבר, התורה האידיאלית, העליונה, במגמותיה התיאוריות העליונות, על ידי כל עסק התורה של כל גורמי הגורמים בהיסטוריה שגרמו לכך שהתורה תשתרש בתרבות החברתית, הלאומית, העולמית. כל מי שפעל בנושא הזה, אז הוא היה חלק מהפרויקט הכללי. כי בצירוף כל המרחיבים גבולה של תורה, התורה מתגדלת, ברוחניות העליונה מתאדרת, ונסללת האידאה העליונה של הטוב והצדק והחסד והאמת, וכל הערכים העליונים שהתורה חותרת לגלם אותם במציאות, בתרבות, אז דרכם של כל המגמות האלה הולכת ונסללת על ידי העסק של אנשי התרבות, אנשי החברה, התרבותיים בתורה, בכל עסק שהוא, בכל צורה שהיא. ועל ידי זה מתרוממים במעלתם העליונה, יחידים אירועים לזה. והמסמילים בה, אלה שעוסקים בתורה, בגלל הסיבות שהם עוסקים בה, סך הכל, הם הולכים ויוצרים פה יחד עם המימינים בה, את האטמוספירה התרבותית, שגולת הכותרת של האטמוספירה הזאת היא ודאי, היא תתבטא אצל המימינים בה, על ידה היא תגיע לפסגות שלה, לתיאורי המגמות היותר תיאורות שלה, יותר מדויקות שלה. אבל מסתייעים המימינים באמצעות המסמילים, כמו יד ימין שהיא תמיד מסתייעת בזה שיש יד שמאל. אם כי את עיקר הפעולות שלנו אנחנו עושים ביד ימין, אבל קשה לתפקד רק ביד ימין. וצריך, ועזרה רבה יש לימין מן השמאל. אז המסמילים הם בבחינת אלה שהם אמנם לא נאמנים לנקודה התכליתית העליונה, אבל הם מסייעים לה. בפחות מודעות לעניין. על כן גם המסמילים, אם שאין התכלית בידם, הם לא חיים באור התכלית העדינה, העליונה, הסופית. כי אין מחשבתם קשורה אל מגמה קבועה, צילית, להגשימה בחיים ובפועל, באופן שרעיונם הרוחני יהיה למכור אורך ימים. הם מצד עצמם, הם לא נמצאים באורך מחשבה כזאת, בעומק מחשבה כזאת, בתואר מחשבה כזאת, מחשבתם היא איננה קשורה אל מגמה קבועה אצילית. יש לנו פה הגדרה מה זה ימינה של תורה. קשר המחשבה אל מגמה קבועה אצילית בשאיפה להגשימה בחיים בפועל. והמסבילים זה לא המצב שלהם. על כן הספירה הרעיונית שלהם איננה יוצרת להם ממשק עם אותו אורך ימים, עם אותו עולם שכולו ארוך, עם אותו אידיאל שהוא גם מתגלה במהלך הזמנים הארוך. והוא לא מהווה את צורת החשיבה שלהם, צורת השאיפה שלהם, צורת אוריינטציית החיים שלהם. הקישור הנשמתי שלהם אינו מהווה מקור לאורך ימים, על כן הם לא יזכו לאורך ימים. אבל עושר וכבוד, תפיסת מקום, אמצעים לתפיסת מקום להשפעה בחיי החברה, יהיה להם. כמה שהם אמצעים אל הכללות של הוצאת הטוב הרוחני הכללי אל הפועל, אז הוא ראוי להם. זאת אומרת, סיכורו של דבר, גם הם מוציאים, גם הם מקדמים את התרבות. גם הם מקדמים את התרבות אל האידאה העליונה שלה, אל צורתה העליונה, אל התורה, אל השאיפה הפנימית, שבעומק רוח האדם, לגלם את התרבות בצורתה היותר עליונה, שהיא התורה, וכל העוסקים בה, הם חלק מהפרויקט הזה, ועל כן הם ראויים גם הם לאמצעים של הגברת השפעתם החברתית. על כן יהיה להם עושר וכבוד. אבל המימינים, ראויה המתת של רכישת האמצעים שיוצאת אל הפועל בתכונתה החומרית של העושר והכבוד, וקל וחומר עצמות התכונה של הובלת הדברים למכונם הדורשת עצם אריכות החיים, כדי שתהיה מטבע שלהם מספקת להיות נקבעת יפה בחותם החיים הכלליים לרוממם ולקדשם, שזהו עיקר מגמתם של המימינים העוסקים בתורה לשמה ומצפים לאורה. אורך ימים איקה וכל שכן עושר וכבוד. כדאי לשים לב למשפט הזה האחרון, כי הוא מאוד מרשים. יש לנו פה רזולוציה גבוהה על הכוונה של לימוד תורה לשמה. לא רק מה שאמר לנו הרב מקודם, שלימוד תורה לשמה, הפנייה לימינה או לעומק מגבותיה של תורה. אלא פה מוסיף לנו פה עוד הדגשה, שהיא מאוד מעניינת, שאני חושב שלא עולים עליה במחשבה ראשונה. עצמות התכונה של הובלת הדברים למכונם דורשת עצם אריכות החיים. זאת אומרת, לימוד תורה לשמה היא דורשת, זאת אומרת, זה מחולל בהם את השאיפה לא רק שיום יבוא והטוב התורני יתגלם, ונורא מקווים שזה יקרה. לומד תורה לשמה הוא לוקח אחריות על המגמות האלה מתוך הזדהות איתם, ומעוניין שהמגמה הזאת תוכל להתגלם במציאות בעזרתו. עצמות התכונה של הובלת הדברים למכונם, זה לא רק שהדברים יקרו, אלא יש חפץ של הלומד, שהוא, הלומד תורה לשמה, שהוא יקדם את הדברים אל אן שהם צריכים לקרות. ולכן התודעה הזאת היא דורשת אריכות החיים, כי צריך הרבה זמן. ככל שיהיה יותר אורך ימים, החיים יותר ארוכים, אז כי אז יוכל הלומד לימינה של תורה, המימין בה, יוכל יותר לסייע למגמה הימנית הזאת. והנה הרב מנסח את זה יותר. לא רק שהוא רוצה לסייע, לא רק שהוא רוצה שזה יקרה, לא רק שהוא רוצה שהוא יסייע לכך שזה יקרה, אלא הוא מוסיף עוד, כדי שתהיה מטבע שלהם מספקת להיות נקבעת יפה בחותם החיים הכלליים לרוממם ולקדשם. הוא רוצה שהמטבע שלו, זאת אומרת, המטבע שלו, אני מבין, זה האופי הרוחני שלו. הוא רוצה שהאופי הרוחני שלו יהיה נקבע יפה בחותם, בצורה של החיים הכלליים. לרומם מול קדשם. הוא רוצה שהוא באופיו הייחודי, הוא יחיה מספיק על מנת שהוא יוכל להרשים את המציאות החיצונית באופיו. לחתום את החותם של החיים הכלליים באופיו הוא. שזהו עיקר מגמתם של המיימינים. אתם מבינים? עוד פעם אני חוזר. שלוש קומות למיימין, מה שאנחנו לומדים פה. שלב ראשון, זה הוא מעוניין שיום יבוא ויהיה טוב. קומה מעל זה, לא יום יבוא. היום יבוא על ידי. אני אעשה את כל מה שאני יכול כדי שהיום הזה יבוא. שלב שלישי, איכות שלישית. האיכות האישיותית שלי, אני מעוניין שהיא תהיה מספקת, זאת אומרת שיהיה לי מספיק אפשרות שהצורה הכללית של חיי כל היש, היא תהיה מושפעת מאופיי. זה נעוץ, גם זה צריך להיות מבוקש בשאיפת החיים של המיימין בתורה. וזה לכאורה מעורר הרהור. למה? אבל לפני שאנחנו מתעסקים בזה, למה? קודם כל לשים לב שזה מה שרב אומר. כדי שתהיה מטבע שלהם מספקת להיות נקבעת יפה בחותם החיים הכלליים, לרוממם ולקדשם, שזהו עיקר מגמתם של המיימינים העוסקים בתורה לשמה ומצפים לאורה. ועל כן יהיה להם אורך ימים. יהיה להם מספיק אורך ימים, וכל שכן עושר וכבוד, שזה השפעה החברתית החיצונית, אבל יהיה להם אורך ימים כדי שהמטבע שלהם תהיה מספקת להיות נקבעת יפה בחותם החיים הכלליים, לרומם ולקדש את החיים הכלליים. לא כל כך ברור. לא. יכול להיות שאני אוביל את זה, אבל שום דבר מאישיותי, הפרטית, לא יהיה ניכר בזה. אני אוכל לסייע לזה. יש את המטרה, והמטרה צריכה להיות מושגת, וזהו, המטרה תוסף. למשל, יש עניין להגיע לתל אביב. אז אני אוביל לתל אביב. אם בסוף המסע יגיע לתל אביב, אז המטרה הושגה. אכפת אם אני מוביל, מישהו אחר יוביל, כל מי שיוביל, מטרה צריכה להגיע לתל אביב. אבל הרב לא מצייר את זה ככה. כי כנראה המשל הזה שאני מביא הוא לא מתאים. זה לא להוביל את החיים לתל אביב. זה לא להוביל אותם לאיזה מקום. לא להוביל אותם לאיזה מצב. אלא כן, פה מתבטאת, זאת אומרת, צריך לחשוב למה הרב כותב את זה, זאת אומרת, איך הוא מגיע למסקנה הזאת, שהאופי האישי, האידיאל של לימוד תורה לשמה, זה פיתוח האופי האישי בצורה כזאת, עד שהמטבע האישית תהיה נחתמת בחותם הכללי. וצריך לומר, זה מה שאני חושב, שהתורה, יש שתי תפיסות בתורה, שתי הבנות בתורה. יש תפיסה שנוהגים לחשוב, ויש תפיסה נכונה. מה שנוהגים לחשוב, שהתורה זה אינפורמציה אלוהית, שמונחלת מדור לדור בעם ישראל, שעל פיה אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה. נעשה, נחשוב, נרגיש, נדבר, נתנהג. וכאשר כולם יתנהגו בצורה הזאת, אז יהיה העתיד לבוא. שמלאה הרצדה את השם כמיים, לא מכסים. אבל התפיסה הנכונה היא רואה את הדברים שהתורה היא לא אינפורמציה אלוהית של הוראות הפעלה מחשבתית, רגשית, דיבורית, מעשית, אישית, חברתית, לאומית, אוניברסלית, אנושית. התיאור הזה הוא דל לגבי מה שאנחנו עומדים להגיד בעוד כמה דקות, שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, שבהם נהגה יומם בלילה. מה שבלשון חזל הסתכל בתורה וברא עולם, בלשון המהר"ל זה הסדר של העולם, בלשון ראשונים, אחרונים, הפנימיות של כל העולמות הולכת וחודרת עד החיצוניות שלהם ומעצבת אותה. התורה היא חיות אלוקית, שהממד האינפורמטיבי הוא ממד בה ותו לא. אבל היא הרבה מעבר לזה. היא נשמת כל היש. ונשמת כל היש היא זאת שמתגלית ככוח החיים המעצב את כל היש, ומתגלה סוף דבר באיכות התרבותית, שאינה אלא הגילום של אופי החיים הלאומי, הישראלי, שהוא גולת הכותרת של אופי החיים האנושי, האוניברסלי, באיכות היותר גבוהה. ובתור שכזאת, דורשי רשומות אומרים, ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כבר נכתב הרבה, נשפח הרבה דיו על יש 60 ריבו אותיות לתורה, כי אין. כל פנים, בימינו בלחיצת מחשב אחד, אתה יודע שזה לא עובד. ומה לא נכתב על זה לכל הכיוונים. אבל אני מציע להתמודד עם הבעיה הזאת בלי שפיכת הרבה דיו. לא חלילה שכל הדיו שנשפח על עניין הוא לא חשוב. שפכו על זה את עמדי חכמים, עצומים, מי לא. לכל החדורות שפכו על זה אותיות. אבל נתפוס אסטרטגיה מערליסטית, ואז לא יהיה קשה. ואנחנו לא, על כל פנים, ברוח המערל, אנחנו לא מבועלים ממספרים וכמויות, שהם תמיד בעולם הרוחני, הם לעולם מציינים איכויות ומהויות. כך אנחנו יודעים, מתי שרק התחלנו לטעום כמה מדפי המערל. ובמסגרת זאת, אז זה לא עניין כמות האותיות, אלא יש 60 ריבו אותיות לתורה, זה בא להגיד שחיינו ואורך ימינו של כנסת ישראל, כללות כנסת ישראל, זה 60 ריבו, זה המספר 60 ריבו הידוע, המהות הכללית של רוח החיים של האומה, כוח החיים הנצחי של אופייה של האומה כולה בישראל, ואותיותיה של התורה הם נשמותיהם של ישראל. הממשק בינינו ובין התורה הוא לא החל מהמציאות המוחית שלנו, אלא הוא מהמציאות הנשמתית שלנו. אתם יודעים, התורה מתגלמת במצוות, תורה ומצוות. המצוות זו הצורה המעשית שבה אנחנו חיים את התורה. התורה היא חיינו ואורך ימינו, והמצוות הם דבריו, החיים וקיימים, הנאמנים ונחמדים, לעד ולעולמי עולמים, על אבותינו ועלינו, על בנינו ודורותינו, על כל דורות דרך ישראל עבדיך. וביחס למצוות, אז יש את הביטוי המפורסם הזה של חז"ל, של כפלח הרימון רקתך. אפילו ריקנים שבך מלאים במצוות, כרימון. כשהרב צידה היה מסביר את זה בצורה נפלאה כדרכו, שאם תתהה על הסתירה, איך יכול להיות וריקנים שבך, כשאתה קורא למישהו ריקה, ואתה קורא לו ריקה מתוך עמדה תורנית, באיזה מובן הוא ריקה? מה עושה את האדם לריקע? התשובה היא, כי הוא ריקע מתורה ומצוות. זה מה שעושה אותו לריקע. מישהו בלי תורה, בלי מצוות, הוא ריקע. על כל פנים, כשחזל דורשים כפלח הרימון רקתך, ריקנים שבך, ריקנים שבח בלשון חז"ל זה ריקנים במצוות. אז ריקנים שבח מלאים, ריקנים שבח ממצוות מלאים במצוות. זה מה שנקרא השחור הלבן הזה, זאת אומרת, הריק המלא הזה, זה אבסורד, זה לא יכול להיות. ריקנים שבח ממצוות מלאים במצוות. סתירה, אם אתה חושב סתירה, זה לא סתירה, קרימון. יש פה תופעה ביחס למצוות, שהם הגילום המעשי של התורה בישראל, ויחס הגילום הממשי של התורה לישראל, הוא כיחס הרימון. הריקנות מהתורה והמלאות בה, בישראל הם יכולים ללכת בבת אחת. איך זה יכול להיות? כרימון. בניגוד לכל הפירות, פירות העץ, משונה הוא פרי הרימון, שגרגיריו, גלעיניו, הם הם החלק האכיל שבו. הם הם התוכן המזין שבו. בניגוד בדרך כלל פירות העץ, שהבשר זה דבר אחד, והגרגירים זה דבר אחר. זאת אומרת, הגרעין, הגלעין, גלעין או גרעינים, הם דבר אחר. לא כן ברימון. הגרעינים הם הבשר, והבשר הם הגרעינים. אין פה הבדל בין העצמיות הגרעינית ובין החיצוניות הבשרית. כך הרקנים שבך. אם אתה תופס את התורה כמערכת אינפורמטיבית, אז אלה שהם יודעי האינפורמציה ונאמניה, ועל פי הקוד האינפורמטיבי הם מנהלים את חייהם, כי אז הם קשורים לתורה. ואילו הריקנים מן האינפורמציה ואינם חשים שחייהם מחויבים אל הקוד הרוחני שלה, האינפורמטיבי שלה, אז הם לא קשורים לתורה. זה לא ככה בישראל. כמו הישראליות. הישראליות, מה עושה אותך לישראל? בגלל שאתה מתנהג כמו שיהודי הגון מתנהג, על ידי זה אתה נהיה ליהודי? אז התשובה היא, אם אתה נולדת לאם גויה, אז כן, עם עוד כמה תנאים. אבל, והיה ונולדת לאם עברייה, אז מה שעושה אותך יהודי, זה עצם המציאות שלך, או איך נקדם תהליכים, נשמתך. מה שעושה אותך ליהודי זה הנשמה שלך. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו בתור בידים, בתור דיין שאין לו אלא מה שינה ורואות, אז אנחנו לא רואים נשמות, אנחנו רואים גופות, רואים במקרה הטוב נפשות, רוחות, אולי, למי שיש שכל, נשמות, זה כמו השם יראה ללבב. אבל באמת, באמת, מה שעושה אותך יהודי זה נשמתך. למי שיש, מי הוא יהודי באמת באמת על פי התורה? מי שנשמתו יהודית. ועכשיו זה לא הנושא, אנחנו לא מדברים במישור ההלכתי, כי במישור ההלכתי, איך תברר את זה? אז זה שאלה הלכתית, וזה לא הנושא שלנו עכשיו. אנחנו לא לומדים הלכה, לומדים אגדה. ומכל מקום, מאחר שמה שעושה את היהודי ליהודי, אז חטא ישראל, על הפסוק חטא ישראל, דורשים חז"ל שם בגמרא בסנהדרין, אף על פי שחטא ישראל הוא. חטא, במה הוא חטא? הוא מתנהג לא על פי התורה ולא על פי המצוות. זה הגדרת המושג חטא. חטא, זה לא עושה אותו לא יהודי. למה? כי הזיקה שלו לתורה, זה כזיקה שלו ליהדות. זו זיקה עצמית. זה המהות הנשמתית. יש 60 ריבוי אותיות לתורה. נשמות ישראל הם בעצמם המופעים של התורה. אמת, שאתה בן אדם והיה ואתה לא מתנהג על פי הקוד התורני, אתה בוגד. בוגד. אתה בוגד באומה, אתה בוגד במוסר, אתה בוגד בשכל, אתה בוגד בתורה. בנוסף לכל הבגידות האלה יש עוד דבר שאתה בוגד בו. אתה בוגד בעצמך. אתה בוגד בנשמתך. אתה לא מכיר את עצמיותך, את עצם חייך. וזה זה מתווסף לכל גורמי האומללות בחייך. זה לא מצב מבורך, זה מצב אומלל. ומכל מקום, עכשיו הנושא שלנו לא על תנאי האושר בחיים. זה לא נושא הדיון שלנו פה עכשיו. הנושא שלנו פה עכשיו על הגדרת המהות העברית, היהודית, והקשר שלה לתורה. שם זה לא מותנה, זה מציאות מוחלטת. המהות העברית היא זהה עם התורה. יש 60 ריבו אותיות לתורה. נשמות ישראל הם המופע של התורה. לא התורה הכתובה, לא התורה האינפורמטיבית, אבל התורה הווייתית, התורה שהיא חיינו ואורך ימינו, שיש בצד שבה נהגה יומם ולילה, ורצוי מאוד להגות ביומם ולילה. אבל, ואם לא תהגיע ביומם ולילה, מכל מקום, זה לא עושה אותך לא קשור לתורה. זה מחליש את הקשר שלך לתורה. זה פוגע בקשר שלך בתורה. אבל יש קשר מהותי עצמי, שהוא בעומק העניין לא יכול להימחק. טוטלית הוא לא יכול להימחק. זוהי התורה, אלה הם המצוות. זוהי היהדות, אלה הם היהודים. המערכת, המושגים האלה, היא תלויה זו בזאת. המצוות זה גילום תכונת החיים הנשמתית של האדם מישראל, כלומר של האומה בישראל, שהיא גם תכונת החיים של האדם מישראל. כזאת היא התורה, כאלה עם המצוות, זה היחס שלנו. בהתאם לכך, כשאנחנו עסוקים במינה של תורה, מגמותיה הראשיות של התורה, זה לא כמו שתיארנו מקודם בתפיסה הפלקטית, שהיא שכל היהודים התנהגו על פי אינפורמציה אלוקית, ואז יבוא עולם שכולו טוב. כן, בהחלט, זה רצוי מאוד שכל היהודים התנהגו על פי אינפורמציה אלוקית, אבל מכל מקום, התוכן האלוקי הוא מתגלה לנו כתוכן נשמתי, כחוט נשמתית, והפרצופים השונים שבעם ישראל הם כולם וריאציות תורניות. האיכויות הנשמתיות הם האות בתורה. יש ביטויים כאלה שאם היה חסר אדם אחד מעם ישראל, בספר חסידים יש ביטוי קצת שונה. כתוב שם, אם הייתה חסרה שפחה אחת בעם ישראל, לא הייתה ניתנת תורה במתן תורה. מה הנמשל של התיאור הציורי הזה? הוא אשר אמרנו. כי התורה היא עצם נשמות ישראל. ואם חסרה אות אחת בתורה, כאשר לקרוא בה, לא כאשר לקרוא בה. כמו שזה במציאות הפיזית, ההלכתית, זה גם באמת המהותית, האיכותית, הפנימית. התורה היא כוח החיים הכלל ישראלי, ולא יכול להיות שיהיה חסר ולו וריאציה אחת, ולו איכות אחת, ולו פרצוף אחד. המאבד נפש אחד מישראל, כאילו איבד את התורה, איבד. העומד על אדם מישראל שנפטר, קורא עליו כקורא על ספר תורה. כי נשמה מישראל שפורחת, זה התורה פורחת. כי כוח החיים האלוקי הוא ודאי שלמותי, ולא חסר בו אף איכות חיים. הלומד תורה לשמה, הוא עסוק בחשיפת מגמותיה העליונות של התורה. מגמותיה העליונות של התורה הן תובעות את ההתאיכות האישית. אם תרצו, זה קשור לסוגיית שימושה שגדול מלימודה. כי התורה היא איננה אך ורק לימוד אינפורמטיבי, רעיוני. היא בראש ובראשונה איכות של חיים. וכל תלמיד חכם שאין בו יראת שמיים, אומר המדרש, יהיה בעיניך כקל שבקלים. מה זה אין בו יראת שמיים? פירוש המושג יראת שמיים פה, בביטוי הזה, אין בו את תודעת האחריות לגילום החיים שלו על פי האיכות הרעיונית של התורה. כמו שבשפה לפעמים ברחוב ככה משתמשים במושג הזה של יראת שמיים. הבחור הזה הוא בלי יראת שמיים. הכוונה הוא חילוני. מתנהג בלי, מתנהג קיצור, בהפקרות, לא אחראי, לא לוקח אחריות על קיום המצוות. אז זה בלי יראת שמיים. אז כל תלמיד חכם שאין בו יראת שמיים, אם התוכן הלימודי לא מתגלם אצלו בללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, אז יהיה בעיניך כקל שבקלים. אז זה תורה, זה לא נקרא תורה. אבל הוא יודע המון דברים. המחשב יודע יותר ממנו. אבל אין לו שום ערך. יהיה בעיניך כקל שבקלים. כי התורה היא האיכות האישיותית בראש ובראשונה. התורה היא לא רק מאגר האינפורמציה שלך, היא לא רק הסברות שלך, היא לא רק הידיעות שלך. התורה היא האיכות האישיותית שלך, האופי שלך. עד כמה שהתורה חודרת למבנה האישיותי שלך ומתגלה בהתעלות שלך על חיי הזמן, לחיי השעה, לחיי עולם, חיי הנצח. וכמה היא מתבטאת באחדות שבין החוכמה והמוסר שלך. עד כמה האישיות שלך היא לכידה, היא מבטאת תוכן אידיאלי אחד בכל צדדי החיים. זה עצם התורה. ימינה של תורה, מגמותיה של התורה, הם ההתייכות, כן, אמרנו, התרבותית, ותיקון העולם כולו. המשיח, אומר הרב, יבוא להפוך את העולם כולו לזוהר אור תורה. זאת אומרת שמלאה הארץ דעה את השם כמים מלאה מכסים, זה לא במשמעות שבכל מקום יהיה כתוב דברי תורה ויהיה גרפיטי של תורה על כל דבר, זה לא, אלא זה במשמעות שההתייכות האישית, האישיויות, הן תהיינה אישיות של ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכת אצולה תרבותית, רוחנית, מוסרית, שהאישים בה היו אישי איכות. אלה מהכהנים, המורים, המדריכים, אישי הנשמה, אישי הרוח. זה ממלכת כהנים. והגוי כולו קדוש בכל ההתנהלות המדינית, הממלכתית, הכללית שלו. זה האידיאל, זוהי התורה, זה מלאה הארץ דעה את השם כמים לים יחסים. ואם כך, כשהרב מנסח את הדברים כדרכו, הכל חקוק בסלע והכל מדויק עד פרטי הפרטים. אריכות החיים, עצמות התכונה של המימין בתורה, של העוסק בתורה לשמה, זה דרישת עצם אריכות החיים, כדי שתהיה מטבע שלהם מספקת להיות נקבעת יפה בחותם החיים הכלליים לרובם ולקדשם. סוף דבר, האיכות התורנית שצריכה להתגלות במציאות, היא האיכות האישית של כל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. זה שהתורה תתגלה בהתאיכות האישית, וממילא אני בריאה וחברי בריאה, ויש לי את הפרצוף שלי, ולחברי את הפרצוף שלו, זה לא מקרי. אנחנו לא... האמת היא שלו גם היינו שני גרגירי חול, לא היינו דומים אחד לשני. אבל חושבים ששני גרגירי חול הם דומים אחד לשני. אבל בני אדם הם לא גרגירי חול, הם פרצופים שונים. והפרצופים הפיזיים הם אינם אלא באים לגלות את האמת היותר משמעותית, שיש פה פרצוף נשמתי שונה. אני מתאר לעצמי, כן, על כל פנים. כן, ודאי מכוון. אלוקים, מי עשה את זה? איך יש תופעה כזאת שיש פה גלריה אינסופית של פרצופים, וזה ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. אז הוא יוצר פרצופים נשמתיים שונים, כי יש לו חפץ באותיות תורה שונות. וכללות כל האותיות זה התורה. אז לשלמות התורה היא צריכה להיות שלא רק תהיה תורה, אלא האות שלי היא תתגמת, היא תתגבש, שיהיה לי מספיק אורך חיים כדי שאני אוכל שהמטבע שלי תשתלב באופייה האינדיבידואלי בזרם החיים הכללי. ולא בצורה שתיטשטש אל זרם החיים הכללי, אלא בצורה שתחתום את חותמה, את רישומה, בחותם החיים הכללי. זה שלמות כוונת לימוד תורה לשמה. מה שאמרנו פה, דברים חשובים מאוד, הרב אומר אותם עוד בהמון מקומות. רק מאחר שהספרים פה עכשיו לא כל כך נגישים לי, אז אני לא מפרט לכם, רק קבלו ממני שזו סוגיה רחבה מאוד בכתבי הרב. ואחר הדברים והאמת האלה, שאפשר לדייק אותם בהרבה מקומות ברב, שתמיד הוא אומר, הנקודה היא לא רק האידיאל שיופיע, אלא שהאידיאל יתגלם על ידי הנביאים הם כאלה שהם רוצים, משה רבינו הוא כזה שהוא רוצה שהגאולה תתגלה על ידו. ועוד, מכל מקום אחר הדברים והאמת האלה, לא צריך להתבלבל. כי אין הכוונה שיש פה חינוך לאגואיסטיות או אגוצנטריות. כלומר, שכל המגמה של התורה כפי שאמורה לעניין אותי, זה כדי שאני אצליח לחתום את אישיותי על המציאות כולה. זה נשמע שתלטנות ברמות. עלול להישמע. כי העלאת ערך השתלטנות, הנטייה האפלה שבחיים, ועשייתה וקידושה, והעלתה אל ראש שמחתנו. תשובה, על מנת שלא נתבלבל ממה שאמרנו פה, לכן אני מציף פה את השאלה כנגד מה שאמרתי פה, זה לא הכוונה, זה נכון. מטרת לומד התורה לשמה, זה לא בשביל האגוטריפ שלו. לא האגוטיסטיות, לא האגאיסטיות ולא האגוצנטריות. לא. אלא בשביל האמת מצד עצמה. שבאמת החשבון האישי מצד פרטיותו, לית לא מגר מכלום, אלא כל עניינו זה אידיאל. אבל צריך האדם לדעת שבשביל האידיאל הטהור, שזה כל מה שמעניין אותו, שהתורה תצא לפועל. אז על כן, למען התורה, הוא צריך שהוא יצא לפועל. ופה זה נקודה דקה. להבדיל בין התמה ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל וחמה, כחוט השערה. אז פה לא להתבלבל. הכוונה היא למען עצם התורה. וזו המגמה. והצורך בצדדים האישיים, הם לא מצד הדחף האישי, אלא מצד האידיאל והאחריות על האידיאל הכללי. והחשבון, אתם מבינים? הרב ציודה מטפל בנושא הזה באור לנתיבתי, באיזו פסקה, שזה לא עכשיו הזמן ללמוד אותה, אבל הוא מטפל בביטוי הזה שיותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. יש דבר כזה גם אצל בני אדם, גם אצל מורה ותלמיד, אבל הוא מסביר שבמצב האידיאלי, כל הכבוד למורתנו הפרה, אבל כדאי שתתרומם ותגיע למצב האנושי הטהור שבו האכפתיות על זה שהעגל ינוק הוא ממלא לחלוטין את כל הדחף של הפרה להניק. ובמשקל הזה גם מה שאנחנו מדברים פה, המטרה היא הטוב שיגיע לעולם, ועל מנת שהטוב יגיע לעולם באיכותו האלוקית המבוקשת, אז על כן מוכרחה להיות פה החתימה של האישיות האינדיבידואלית שהיא לא תלך לאיבוד מאחר שהיא נשלחה פה לעולם, נשמתי נשלחה פה לעולם, כי זה החשבון שאנחנו עושים שם ביום כיפור, שהרב מסביר, אלוקי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. זאת אומרת, עד שלא נוצרתי לא היה בי שום צורך, לא היה בי שום צורך בשביל המגמה האלוקית הכללית, אבל עכשיו שנוצרתי, כנראה אני כדאי. מה זה כדאי? יש איזה צורך לאידיאל האלוקי, התורני, הכללי, במציאות האינדיבידואלית שלי. ועכשיו זה חשבון הנפש שיותר נוקב. אני עומד ב, 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 באידיאל, בצורך, ב, בתביעה האלוקית, הקוסמית הכללית שהיא זקוקה לפן שלי במציאות, או שאני משחית את מעשיי ומבזבז את כישרונותיי ואת אישיותי, ולא רק שאני לא ממש את עצמי, העולם חסר כולו, וזה אסון. אז שוב, החשבון הוא מצד אחריות על כל העולם כולו, ואחריות למען הטוב האלוקי, ואחריות למען התורה ולמען הערכים הימניים של התורה, מגמות החסד, האמת, הטוב, הגבורה, שמחה, וכל מגמותיה העיקריות של התורה, המגמות העליונות של התורה, שהן מצריכות שלא יחסר באוצר החיים הכללי של חיינו ואורך ימינו, הגוון של האיכות הפרטית, האישית, שהיא יהיה לה מספיק אורך ימים כדי שתוכל לממש את האיכות הזאת ולחתום את חותמה, ולא להפסיד את תודעת הראשית של החיים, שהיא חובת האדם בעולמו, שזה יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, כזכור. תודעת חובתנו בעולמנו. אנחנו נמצאים פה למלא את החובה שלנו, את האידיאל שלנו, את האידיאל הכללי, שאני מוכרח לתת את הכתף המיוחדת שלי, לא. אני מקווה שלא התבלבלתם מהדקויות. טוב.